ועכשיו אנחנו עם דוקטור נטע מימון, חוקרת קוגניציה מוזיקלית מאוניברסיטת תל אביב. צ'לנית שהפכה לחוקרת ומקדישה את כל מרצה ויכולותיה על מנת להתמודד עם האלצהיימר על ידי מוזיקה. אז אנחנו נשמע קטע מוזיקלי ואז נדבר עם דוקטור נטע מימון. ערב טוב, דוקטור נטע מימון.
ערב טוב.
ותודה רבה שאת איתנו. אז בואי נציג את הרעיון.
אז אני חוקרת באוניברסיטת תל אביב, וגם בבית הספר למוזיקה על שם בוכמן מטה, וגם בבית הספר לפסיכולוגיה, שם אני מבטאה. והמחקר שלי נעשה בשיתוף עם חברה בשם נוירוסטיר, שהיא גם יוצאת מאוניברסיטת תל אביב, והחברה הזאת מייצרת בעצם מכשיר שמודד את הפעילות החשמלית המוחית בצורה ניידת. מכשיר מאוד מאוד פשוט ששמים מדבקה על הראש, ואפשר למדוד את הפעילות המוחית. זה היה הסטארט פוינט שלנו.
ומה הממצא הכי משמעותי?
שאני בעצם יצרתי מבחנים מוזיקליים, מכיוון שיש לי רקע במוזיקה, וניצלתי תכונות של מוזיקה, אפשר לדבר על זה אחרי,
כן.
ובעצם על ידי מבחנים מוזיקליים קצרים, של 10-12 דקות, אנחנו יכולנו, מתוך הפעילות המוחית, למצוא מדדים שהם בקורלציה להידרדרות קוגניטיבית, כלומר, לזהות, איפה על הרצף שבין הידרדרות קוגניטיבית כמו אלצהיימר ודמנציה, או לפני או רק ההתחלה כשאני רק מתחילה לשכוח דברים.
אז עיקר התרומה היא באבחון?
כרגע כן. כרגע ניצלנו את הכוח של המוזיקה גם לעורר מצב רוח חיובי, אבל גם לאתגר את המוח, וב-12 דקות הצלחנו להבחן הידרדרות קוגניטיבית, מבלי להזדקק לכל האופרציה הלא נעימה של המבחנים שקיימים היום, כדי להבחן.
שבמבחנים מה שלא נעים זו המבוכה, בעוד שפה עם המוזיקה האדם או המתרפא הוא פסיבי פשוט?
א', כן. קודם כל, הסיטואציה לא נעימה מול הרופאה או מרפאה בעיסוק. כשאת והאהובים שלך, בדרך כלל בליווי, באיזושהי סיטואציה של מבחן, זה מאוד מלחיץ.
כן.
זאת אומרת, אומרים לך, תצאי ראשון עם השעה 2:20. גם אני הייתי נלחצת. אני כמובן ללא הידרדרות קוגניטיבית. הסיטואציה לא נעימה לכל הנוגעים בדבר, בדרך כלל לכל הצדדים שיושבים באותו חדר. ודבר ראשון, כן, קודם כל אין את המבוכה הזאת, כי אנשים נכנסים לחדר, אנחנו מדביקים להם מדבקה על המצח, אוזניות על האוזניים, וסו לשלום. קודם כל, כן. הם לבד. אבל דבר שני, שהוא עוד יותר מעניין, זה שזה גם נחמד ונעים. אנחנו משתמשים במוזיקה שהיא נעימה. היא גם מצד אחד מרגיעה, אבל גם מצד שני מעוררת רגש כזה.
קטע המוזיקלי שבחרת להתחיל איתו את הרעיון, מהו ולמה הבחירה הזו?
אז אני בחרתי אותו במיוחד, הוא לא קשור בצורה מאוד ישירה, אבל הרעיון הוא שבאמת אנחנו מסתמכים על מחקרים שהראו שמוזיקה היא יעילה בלהעלות מצב רוח חיובי ומעט מעורר, והמצב רוח הזה הוא האופטימלי לבצע בו מבחנים. גם מבחנים להידרדרות קוגניטיבית, אבל גם מבחני IQ, למשל, את מכירה את המוצרט אפקט, אולי שמעת על זה, אפקט מוצרט, כל הדבר הזה סביב מוצרט.
תספרי לנו, כן.
אז בשנות ה-90 מצאו כמה סטודנטים, לא הכי מבריקים כנראה, שאחרי שמיעה של 10 דקות של יצירה של מוצרט, זה הסונטה לשני פסנתרים, אז אנשים היו יותר טובים במבחנים של IQ, מבחני התמצאות מרחבית כזאת. כן. אז הסטודנטים מצאו שאכן השמיעה הזאת, אפילו מספיקות רק 10 דקות של ההזנה ליצירה הזאת של מוצרט, ואנשים בום, מבצעים מבחני IQ בצורה טובה יותר. מה שאחר כך חקרו ומצאו והבינו, שלא, מה שנקרא, לא מוצרט ולא נעליים, כלומר, כמובן שמוצרט הוא מלחין גדול, ויש לו יכולת מופלאה לייצר, או היצירות שלו, הן באופן מופלא בסולם מז'ורי, שהוא סמוך, והן קצת בקצביות מעוררת. עכשיו, אנחנו מדברים על טרנסי ומוזיקה אלקטרונית שהיא יותר מדי מעוררת. המצב הזה, שבו את קצת חיובית וקצת מעוררת, זה מצב אופטימלי לבצע בו מבחנים.
יפה.
את התכונה הזאת אני ניצלתי בניסויים שלי, והקטעים המאוד קטעים.
ובואי נגיד מילה על מצב הרוח. מוזיקה ומצב נפשי, שזה ברור, אבל אם את יכולה קצת לדבר על המאחורי הקלעים של זה.
אז מצד אחד מוזיקה היא מה שאנחנו קוראים לו mood inducer, זאת אומרת מעוררת מצבי רוח בצורה מאוד מהירה ומאוד יעילה. מכיוון שמוזיקה מפעילה מרכזים רגשיים במוח בצורה מאוד מהירה וגם גבוהה יחסית לגירויים אחרים שיש לנו, אז יש לה את היכולת לעורר מצב רוח. אנחנו גם משתמשים בזה במדע, שאנחנו רוצים, את בוודאי יודעת, במבחנים שאנחנו רוצים או ניסויים שאנחנו רוצים שהנבדק שלנו יגיע למצב רוח חיובי מהר, אנחנו יכולות להשמיע לו כמה דקות של איזשהו שיר מאוד שמח. מצד שני, אבל יש פה עוד חלק רגשי, גם מאוד מעניין, שגם קשור לאזורים הרגשיים האלה כמו המגדלה, זה שלפעמים דווקא כשאנחנו עצובים ובדיכאון, אנחנו לא רוצים להזין למוזיקה שמחה, אנחנו דווקא בוחרים להזין למוזיקה עצובה. ועל פניו זה כאילו נשמע לא אינטואיטיבי. למה אם אני עצובה, למה שאני אבחר כן. במוזיקה עצובה שכביכול תגרום יותר? התפקיד של מוזיקה עצובה במצבים כאלה היא להזדהות איתנו. היא בעצם אמפתית אלינו.
כן.
וכמו החברה שלנו, המטפלת שלנו, כשאנחנו עצובות, ואנחנו אגיד לחברה שלנו, וואו, אני ממש בדיכאון, ואז החברה תגיד לי, איך אני, איזה שמחה אני, איזה יופי היה לי היום, זה לא כל כך יעשה לנו טוב.
כן.
בעוד שכשהמוזיקה מהדהדת לנו את מה שאנחנו מרגישים, גם אם זה עצוב, אז האמפתיה שלה, החלה שלה, בעצם עושה לנו טוב. אז אנחנו אוהבים להזין למוזיקה עצובה.
ומה עוד על הפרק, אחרי המחקר הזה? תוך שילוב המוזיקה והמרפא.
אז אנחנו בהחלט רוצים לקחת את התכונות האלה הלאה, וכמובן מוזיקה, שמיעת מוזיקה וטיפול במוזיקה, ונגינת מוזיקה, כל הדברים האלה תורמים בכל הגילאים, כולל בגילאים מבוגרים.
כן.
אפשר להתחיל בכל גיל, וכמובן לשמוע מוזיקה ולהקשיב למוזיקה באופן אקטיבי, וזה הדברים שאנחנו נמשיך. זאת אומרת, להשתמש במוזיקה לא רק כדי להבחן, אלא גם
כדי לטפל. דוקטור נטע מימון, חוקרת קוגניציה מוזיקלית מאוניברסיטת תל אביב, תודה רבה שהיית איתנו ושפכת אור מוזיקלי חיוני. תודה ושיהיה שבוע מבורך.
תודה רבה גם לך.